אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום רב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי עם מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM וגם ביישומון וגם באתר של כאן וביישומני ההסקטים המועדפים עליכם. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין ועל הביצוע הטכני צביקה בשבקין. שלום לכם, שלום מאיה סלע.
שלום לך יובל אביבי, אנחנו עם תוכנית מיוחדת היום, אנחנו מארחים באולפן שלושה מולים מגדול ועד קטנה כדי להבין מה מצב שוק הספרים הישראלי בנקודת הזמן הזאת, מאי 2021 אחרי שנת הקורונה. בפסטיבל הסופרים הבינלאומי של משכנות שעננים שמתקיים השבוע, התקיים אתמול פאנל על האופן בו השפיע משבר הקורונה על זירת המולות הבינלאומית, ואנחנו רוצים לדעת איך השפיע הקורונה על זירת המולות המקומית. אנחנו מכאן, אין מה לעשות. זה מה שמעניין אותנו, כמה הם הפסידו וכמה הם הרוויחו, האם השתנו יחסי הכוחות, האם הכל אבוד או שיש עוד תקווה, האם תפקיד המולות השתנה ממה שהיה בעבר, ומה צפוי לנו בשבוע הספר, שאמור להיות ביוני, ואנחנו לא יודעים עליו שום דבר. כדי לקבל תשובות לכל השאלות האלה, הזמנו אלינו לאולפן היום שלושה. שלום לשירה חפר, מולית הוצאת לוקוס, הוצאה עצמאית קטנה ואיכותית, שקמה ב-2016, ועוד קודם לכן כמובן יש לה היסטוריה מולית לשירה. שלום שירה.
אלן.
שלום גם ליונתן נדב, חיליק, המכונה חיליק, ואני אקרא לו כך בשידור אם הוא הסכים, מנכ"ל הוצאת מגנס, הוצאת הספרים האקדמית הוותיקה בישראל, שנוסדה בשנת 1929, הוצאה ב-92, אבל ברזומה של יונתן נדב יש גם עוד כל מיני דברים, הוצאת חרגול שנוסדה בשנת 98, עם דן דאור יסדת אותה, הוצאה קטנה וחשובה מאוד, וגם בשנת 2013 הקמת את הוצאת עולם חדש, ועוד מעט נשמע גם אולי מה ההבדל בין כל ההוצאות, ולמה צריך את כולן. שלום לך.
שלום.
ושלום גם לדוב אייכנוולד, מנכ״ל ומול הוצאת ידיעות ספרים, אחת מההוצאות הגדולות בישראל, אולי הגדולה שבהן. דובי אייכנוולד הוא בעצם כבר דור שני בעסקי הספרים. אבא שלו הקים את הוצאת הספרים חמד, שבשנת 94 הלכה לשותפות עם ידיעות אחרונות, וכך נותרה לה הוצאת משכל, היא ידיעות ספרים. תחת הכנפיים של ידיעות ספרים משוות רבות מההוצאות שאנחנו מכירים, עם כל מיני הסכמי שיתוף פעולה כאלה ואחרים, למשל הוצאת ספרי עליית הגג, פן הוצאה לאור, הוצאת בבל, אחוזת בית, השתלטת על הכל.
ועוד ועוד ועוד.
ועוד, נכון, ועוד.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
צהריים טובים, תודה לכולכם שבאתם, שלום לכם. אנחנו רוצים באמת להבין איפה אנחנו עומדים עכשיו, כמה נזק נגרם לנו, האם בכלל בעוד 10 שנים יהיו הוצאות ספרים ויהיו ספרים, תהיה ספרות. אנחנו נוטים להיות פסימיים, אבל מנסים לשמור על אופטימיות. אז אולי נתחיל איתך, דובי. איך עברתם את הקורונה? מה הנזק שנגרם לכם? אם בכלל, אולי לא נגרם נזק, אולי אנחנו סתם רואי שחורות.
ואיך תצאו מזה?
קודם כל, אני בן אדם מאוד אופטימי, בטבעי וביסודי, אז אני מאמין גדול שיהיה בסדר, תמיד אני אומר.
תמיד היית אופטימי?
תמיד הייתי אופטימי, כן. אוקיי, זה כנראה גנטי.
איך שבלי זה במולות. חובה.
לא, היו לו צרות יותר גדולות כשהוא שכב שם מתחת לאדמה.
זה נכון. האמת היא שגם אז כנראה בזכות זה 9 שעות, חלק מזה, חוץ מהמזל ועוד דברים אחרים, זה האופטימיות. אבל אני פחות רוצה להיות אקטואלי.
כן.
שאלתם על שבוע הספר, אני בא מדיון של בוקר של 3 שעות דיון, האם מתקיים שבוע הספר או לא, ויש בזה משהו שהוא נורא מייצג היום את המולות. זאת אומרת, המולות נורא מצומצמת, נורא עברה חוויה לא פשוטה. שבוע הספר זה אחד מהמותגים הכי חזקים של המולות הישראלית, שבעצם אמרו להיות בחודש הבא. אנחנו מתמודדים עדיין גם עם העיריות שלא נותנות לנו את הסיוע, גם עם משרד החינוך שלא נותן, עם משרד התרבות שלא נותן את הסיוע, והמולים עצמם, אין להם מאיפה להוציא לעשות שבוע ספר, והבוקר, כל הבוקר דיון, וגם יש גם את הבעיות האופרטיביות של כל סיפור הקורונה, אם ילדים יהיו מוכנים, אפשר יהיה להכניס אותם למתחמים, או אי אפשר להכניס אותם.
רגע, איפה נערך הדיון הזה? בתוך ההוצאה, או שאיפה
הוא נערך? לא, הוא נערך בהתאחדות המולים, זה דיון של התאחדות המולים,
אז עוד אין תשובה על השאלה.
עזבתי אותו והגעתי לכאן, אין עדיין תשובה, אבל זה מייצג משהו שעברנו בשנה האחרונה, זאת אומרת, דברים שלא היו בכלל שאלות עליהם. שנים על שנים, עשרות שנים, עכשיו מתמודדים בעיה, האם יש שבוע ספר או לא יש שבוע ספר, וחייבים את הסיוע של הממשלה בסיפור הזה.
אוקיי, אז בוא נדבר על הקורונה. מה קרה בקורונה? מה קרה לכם בקורונה? כמה, אתה יכול לתת לנו מספרים? אני יודעת שאתה מאוד מאוד אוהב לתת מספרים, אז בוא תיתן מספרים, בכמה ירדו המחירות שלכם, מה הנזק?
או בכמה הם עלו, למה את פסימי?
או בכמה הם עלו, כן.
המחירות שלנו ירדו בקורונה, שנה שעברה ירדו ב-35%, שזה הרבה מאוד. מעידך, זה הבעיה שבירידה במחירות, מאידך כמעט ולא רוצינו ספרים בשנת הקורונה החדשים, זאת אומרת, מחרנו בקליסט, זה השינוי הנוסף, ששינוי היה מבורך מאוד, של איזו רגיעה בדחיפת ספרים חדשים, שכל יום יוצא ספר חדש.
כן, צריך להגיד שאתם הוצאה מאוד גדולה, אתם הוציאים 250-300 ספרים בשנה.
בין 250-300, שנה שעברה הוצאנו 80 ספרים.
ותמיד מאשימים אתכם בדבר הזה, תמיד אומרים עליכם, למה אתם מוציאים כל כך הרבה ספרים?
זה כוח חשוב, כי מישהו היה מונופול, אם היינו יכולים להתאחד, והלא היה לנו פחדים מהממונה להגבלים העסקיים, וכל המולים היו יושבים בחדר אחד, ומתכננים את העבודה שלהם, זה היה לכולנו טוב, רק אסור לנו לעשות את זה. אז כשאסור לנו לעשות את זה, כמו כל דילמת האסיר, כולנו משלמים את המחיר בגדול. שנה שעברה, במובן מסוים, הרווחנו מהעניין הזה שמחרנו הרבה מאוד בקליסט. מצד שני, ואני יכול להגיד, התופעה הכי משמעותית שהייתה בקורונה, זה העלייה המערכית בכל העניין של האתרי אינטרנט, והמחירות הספרים הדיגיטליים, שזו הייתה עלייה מטורפת.
של כמה אחוזים?
שם זה היה פי חמש.
פי חמש מה?
פי חמש בכסף. במחזור מחירות
של דיגיטליים אתה מתקבל מחירות, ובכלל
אצלנו באתר. האתר שלנו מחר פי 5 משנת 2019 ב-2020 2020 גמרנו פי 5 והאתר מחר פי 5.
מותר לשאול שאלה?
כן, מותר.
חיליק, אבל תשאלת שאלה למיקרופון.
פי 5 ממה? מה היה ב-2019 אחוז מחירות האתר מסך הכל המחזור?
זה נכון, זאת שאלה טובה.
שאלה מצוינת.
זו שאלה
מצוינת. זאת בדיוק השאלה הבאה, האם בעצם מה שחיליק שואלה, האם זה בכלל מפצה על ההפסד שנגרם?
זה לא מפצה על ההפסד, זה לא מפצה, אבל אנחנו היום מגיעים כמעט למשהו כמו 4% במחירות באתר שלנו, ובאתרים אחרים, גם אתרי סטימצקי וצומת גדלו מאוד, וגם אתר עברית, מחירות הספרים הדיגיטליים, עלו בצורה, היום אומרים מעריכית, בצורה מעריכית, כל מחירת הספרים הדיגיטליים, זה לדעתי גם בגטבוק, גם באינדיבוק וגם בעברית. בשנה שעברה זה עשה אצלנו פלאות. זה פיצה במובן מסוים, לא את כל הירידה. אי אפשר, זה נזק שחנות סטימצקי בלוד לא קיימת, שהיא מוכרת בעשרות מיליונים, וזה קהל שנעלם, זה קהל שהוא היה קונה ערב טיסה לפני ואחרי, אותו דבר. זה נישה שנגמרה, ששנה שעברה, שמשלמים עליה, אי אפשר לפצות עליה. אבל היו כל מיני פיצויים אחרים, והמחירות של ספרים דיגיטליים, זו הייתה ההפתעה הכי גדולה אצלנו שנה שעברה.
אז אני רק רוצה להגיד, כי נשאלה שאלה של מאזין, לגבי מה זה בקליסט. בקליסט, הכוונה היא לספרים שכבר הוצאתם, ישנים.
הקטלוג.
ספרים מהקטלוג, בדיוק, שכבר קיימים בהוצאה. אז בוא נפנה לחיליק, מנכ"ל הוצאת מגנס. ונשמע מה המצב אצלכם עם הקורונה? איך עברתם את כל העסק?
אני אגיד משהו, קודם כל אני ממש שמח לשמוע מדובי שהסיכום של השנה זה ירידה של 35%, כי אנחנו עשינו גם סיכומים חצי שנתיים. ואני זוכר ראיון עם 5 מולים, שאתה היית אחד מהם באוקטובר או נובמבר, שדיברתם, אני לא נכנס למה בדיוק אתה...
הם דיברו
על 80%,
אני זוכרת. בין 40 ל-80%. כן, נכון.
וזה נכון, כשאנחנו היינו ביולי-אוגוסט, אנחנו ראינו מציאות מסוימת, וככל שהשנה התקדמה, אנחנו ראינו מציאות, נקרא לה מתקנת. אני עכשיו לא אתייחס למה שדובי אמר, הוא לא בדיוק ענה לשאלה שלי, מה ב-2019 היה אחוז של מחירות אתר, אבל אני אתן דוגמה אחרת ברשותכם. זה ברור שהאתרים הפכו להיות המפלט הראשון, בהינתן חנויות סגורות, למחירות ישירות, וזה, אנחנו עודדנו את זה בכל מיני צורות, כל אחד עודד את זה בדרכו ועל פי יכולתו. אנחנו, השאלה כמובן, ממה יצאת? אני דיברתי עם קולגה, הוצאה יחסית גדולה, בסביבות סוף אפריל, תחילת מאי, שאתה יודע, כולם מדברים עם כולם, מה המצב, מה קורה, איך הולך, איך פותרים. אז מודיעים לי בשמחה, קפצנו פי 7 במחירות האתר, ואז אני שאלתי את אותה שאלה, וממה זה קפץ? אז זה קפץ מ-5%. מ-5% מהמחזור הכללי בשנה הקודמת. דהיינו, הגענו ל-35% מהמחזור הכללי בשנה הקודמת. אמרתי, אני לצערי קפצתי רק פי 2.5, אבל נקודת הפתיחה שלנו הייתה בערך 30%.
אוקיי.
באתר.
כן, למה? ככל שההוצאה תלויה פחות בחנויות, ואנחנו בתוקף סוג הספרים שאנחנו מוציאים, שבעיקרו עדיין עמוד השדרה שלו זה ספרות מחקרית אקדמית, למרות שיש לנו גם ספרי עיון כלליים, וספרי מופת פילוסופיים, ועוד דברים שהם לקהל רחב, אבל זה עומד, זה הגרעין והמהות של הוצאת ספרים אקדמית, והדברים האלה הרשתות לא רוצות כל כך להציג, חלק גדול מהם, בכלל אתה לא קיים, עכשיו אם אתה לא קיים, אז מחפשים, אז קצת מחפשים בחנויות הפרטיות,
ויש איזה קהל יהודי גם, של סטודנטים, וזה,
לא רק זה, ההבדל הוא, תראו, יש ספרים מה שנקרא לעת מצוא, ויש ספרים שאנשים צריכים, אנחנו מוצאים ספרים שאנשים צריכים, לא הרבה אנשים צריכים אותם אולי.
כן.
המעגלים שלהם מצומצמים יחסית.
אבל מי שצריך, צריך.
אבל מי שצריך, צריך. זה לא שאני קמתי בבוקר, יום שישי, הלכתי לקנות גרביים, ישבתי בבית קפה, עברתי ליד חנות ספרים, נכנסתי ואמרתי, מה אקח לי לשבת? האם אקח רומן אירוטי רך, מותחן מרתק, או ספר של סופר נורווגי עלום שם, כן?
אז אפשר...
ואני לוקח את זה, או השם לא לוקח את זה, אבל זה לא הספרים של מאגנס.
לא.
הספרים של מאגנס רובם זה, אני צריך את הספר הזה, כי זה...
ספר מחקר,
נכון. בתחום שלי, נכון. אני באזור של זה, זה תחום שמעניין אותי.
אז אפשר להבין מה שאתה
אומר שבעצם... אז גם בזמן הקורונה אנשים צריכים...
נכון. כן?
בזמן התשובה... הקורונה גם אנשים
לא
צריכים
לא
ספרים
לא
של מאגנס.
לא נעים לי להגיד, אבל אנחנו גמרנו את השנה בסדר גמור.
אוקיי, לא נעים באמת. בוא נפנה לשירה חפר, המולית הקטנה והשובבה והבועטת.
דיברנו הרבה על רשתות, סליחה, על הוצאות קטנות.
סליחה, אני מוכרח להגיד גם סייאת שאני לא אצא פה באיזה מין חטא יוהרה טיפשי.
אוקיי.
חלק מזה שגמרנו בסדר, זה ברגע שאתה מוכר באתר הרווחיות שלך עולה פלאים. מספר העותקים שמכרנו כמובן ירד. מספר העותקים שלנו בתחומים מסוימים, למשל, יש לנו תחום מאוד חזק של ספרי לימוד של השפה העברית, אבל ברגע שסגרו את הארץ, ותלמידים של, למשל, בית הספר לתלמידי חול באוניברסיטה העברית לא הגיעו, ברור שהמספרים האלה ירדו באופן פלאי, ולא היה על זה לגמרי פיצוי.
אבל יש פה איזה מין דבר שאומר, סליחה, אנחנו נעבור לשיר, רק אני אגיד את זה, אולי נחזור את זה, יש כאן איזה עניין שאתם אומרים, אוקיי, חתכתם את המתווך, אולי זה אפשרי. כל העניין הזה של שתי הרשתות, בוא נחתוך אותם, אנשים יתרגלו אולי לקנות דרכנו דרך האתר, נחמד.
האמת היא שזה מוביל ישר אל שירה השאלה הזאת, כי אנחנו דיברנו על
הדבר הזה. שמראש חותכים את המתווך.
בדיוק, השנה הזאת היו הרבה מאוד הוצאות כמוכם, הוצאות בוטיק, הוצאות קטנות, שאמרו, לא כל כך רע. הנה, אנחנו ממילא לא ה-go-to של הרשתות, אנחנו מסתדרים בלעדיהם.
הסיפור שלנו... שבא לידי ביטוי ב, ב, ביתר סט בשנת הקורונה, התחיל בשנת 2017. בסוף של 2016, שרת התרבות ערפה את ראשו של חוק הספרים, וגרמה לתחרות, לתחרות חופשית, מה שנקרא, ברשתות הספרים. ובמובן הזה, התעשייה חתכה החוצה, או המתווכים חתכו החוצה, הרבה מהמולים העצמאיים והרבה מהספרות הפחות מסחרית. והיו קצת ניסיונות, אני ניסיתי להתמודד עם זה בזמנו, כי מכרתי מאוד מאוד יפה ברשתות בשנה הראשונה, ב-2017 הגעתי למחזורים של כמה אלפי ספרים לכל כותר, ובסוף השנה הזאת, במיוחד אחרי ביטול חוק הספרים, זה ירד לכמה מאות, ופשוט זה היה בלתי אפשרי. בתחילת השנה, ב-2017, עוד היו כמה ניסיונות, אבל זה היה מייאש, ואני חתכתי, הוצאתי את הספרים שלי מהרשתות, ולא כי אני חתכתי אותם, אלא הם חתכו אותי. אבל מה שיותר מעניין זה שבאותה שנה אני הבנתי שלא משם תבוא הישועה שלי, והתחלתי לבנות קהילה, השקעתי הרבה מהמשאבים של ההוצאה בבניית קהילה דיגיטלית, אינטרנטית, מה גם שאנחנו נמצאים בכלל בעידן, והמולות עוד כנראה עוד לא הבינה את זה, אנחנו נמצאים באיזשהו מעבר תודעתי, שקורה כבר כמה שנים טובות, מהפרינט לדיגיטל, בכלל, העולם הדיגיטלי, אנחנו כל היום במסכים. ואת הדבר הזה הבנתי כבר אז, ובניתי קהילה, השקעתי בה, בסוף השנה הזאת, בשנת 2017, כבר הייתה קהילה טובה, שנת 2018 הייתה שנה מדהימה מבחינת המחירות של ההוצאה, וככה הגענו לאט לאט מאוד מאוד מוכנים ומאוד מאוד בשלים לזה שפתאום אין חנויות. אנחנו פרחנו, אנחנו היינו כמו התנים בפארק הירקון, הקהילה, החזירי בר,
חזירי
בר בחיפה.
הטבע השתקם.
כן, בדיוק, הקופים בתאילנד.
זאת אומרת שזה היה לך טוב, הקורונה עשתה לך טוב.
האמת שהייתה מדהימה, כי אני מודה שאני נלחצתי מאוד בתחילת הקורונה, לא ידעתי מה יהיה, והגבתי גם במבצעים, זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני צריכה לעשות איזשהו מהלך שיגרום לקוראים שלי לקנות ספרים, זאת אומרת, לבוא אליי, למשוך אותם, והקהילה הוכיחה את עצמה. פשוט היו לי כמה, אני מכרתי יותר מבשבוע ספר בחודשים הראשונים, בחודש, כן? בחודשים הראשונים האלה, הקהילה הוכיחה את עצמה, זה היה כמה...
פנטסטי. דובי, אתה יכול ללמוד מזה משהו שהוצאה כל כך גדולה לא יכולה?
קודם כל, הוצאה כל כך גדולה בנויה ל-400 חנויות במדינת ישראל שפתוחות.
כן.
מתחיל מזה שזה מוצר צריכה ספר, זה מוצר, זה בסופו של דבר, אתה נכנס לחנות, מסתובב בקניון וקונה את זה על הדרך הרבה מאוד, לא בהכרח אתה בא, וכמו שהוא אומר, אתה צריך את זה. אתה, כמו שקנית עוד בגד, קנית עוד ספר, והרימה ליד המיטה, ואתה קונה שתיים ושלוש, ואתה לא מספיק גם לקרוא, ואתה קונה את החדש. אז אנחנו צריכים תחנות פתוחות. זה נקודת ההנחה. כמובן שלמדנו, וזה מה שאמרתי בהתחלה, ניסינו ולמדנו, אבל כל הגידול שלנו ראינו אותו תמיד שהחנויות סגורות, להבדיל ממנה. כשהחנויות נפתחות, אנחנו ישר רואים צניחה גם באתר אצלנו.
אבל אולי אתם צריכים ללמוד מזה, אולי אתם אשמים קצת. אולי המולים, בעיקר הגדולים, קצת אשמים על מערכת היחסים עם הרשתות, שבעצם כובלת אתכם. אולי לא הייתם אמיצים מספיק, חזקים מספיק מולן, מול הרשתות. אולי אתם צריכים ללמוד מהרשתות הקטנות קצת לעשות להם חיים יותר קשים.
תראה, אחד, שוב פעם, תמיד אנחנו מגיעים לשיחה הזו של הסדרים כובלים, ואסור לנו לדבר אחד עם השני, וזה נכון. דבר שני, אבל מנגד אני אומר, שמאחר אנחנו... בסופו של דבר, כל ענף הספרים זה מדובר על 6-8 אנשים שמכירים הרבה מאוד שנים. עכשיו, זה לא שעושים חייל גם הרשתות, זה לא שגוזרים קופונים, זה לא שראית איזו הנפקה גדולה של סטימצקי, או שאיזה אקזיט ענק של צומת ספרים. כולנו, בסופו של דבר, הם שמה מתמודדים עם כל הקניונים שצריכים לשלם שכר דירה, וכשאתה שומע את הצרות שלהם, אתה גם מבין, בסופו של דבר זה שטחי מסחר, שעומדים לרשותנו, להציג את המרכולתה שלנו, אז... זה האחוזים הגבוהים, כמו שהיא אומרת, אותו דבר שלכאורה הם לוקחים, אז אם זה היה מתבטא באיזה רווחי ענק, היינו באים ולדעתי היינו עושים את זה. שוק הספרים מעולם, לא היום, לא לפני 20 שנה ולא לפני 50 שנה, אתה לא רואה אף אחד שעשה אקזיט. לא בארץ ולא בעולם.
חוץ מאריסטימצקי.
יש אקזיט גדול אחר.
אריסטימצקי עשה אקזיט.
לדעתי, זה באמת, ואחרי זה פשטו את הרגל אלה שקנו אותה בסכום הזה. כן, בואו נזכור מה קרה עם זה. האקזיט הגדול של כולנו זה העיסוק בענף הזה. זה יום יום אני אומר לאנשה. יש אצלי אנשים שהיו יכולים לקבל פי 4 משכורות במקומות אחרים. פי 4, באמת. התמורה העיקרית זה העיסוק בטקסטים, העיסוק עם האנשים, העיסוק בספרות, משהו שאתה מטבע חותם. יש בזה אקזיט עצום.
בעברית אומרים את זה ככה, כסף אין, אבל פוגשים אנשים מעניינים.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות עם תוכנית מיוחדת של פוסט קורונה ואולי פוסט מורטם. אנחנו מארחים היום באולפן שלושה מולים, גדול, בינוני וקטנה, כדי להבין מה עשתה הקורונה לשוק הספרים. וכרגיל, מיד כשהמיקרופון קווה,
התחיל הוויכוח.
אז מתחילים. שירה, את לא מסכימה עם הדברים שנאמרו כאן קודם.
אני לא מסכימה כי נחשפה פה בעצם איזושהי תפיסה, תפיסה בסיסית שונה שלי עם מול דוב אייכנוולד, מנכ"ל ידיעות ספרים ותאגיד, אפשר לומר תאגיד תקשורת, ובשבילי ספר הוא לא מוצר צריכה, ואני חושבת שגם עצם זה שהחנויות בכלל נמצאים בקניונים, זה לא הגיוני בכלל. חנויות ספרים לא אמורות להיות בקניונים, וספרים הם לא מוצרי צריכה.
מדוע? מה הבעיה עם זה? איך יקנו ספרים אחרת?
אני לא מוציאה לאור ספרים כדי שיקנו אותם, זאת אומרת, כדי שיהיו מוצרי צריכה. בשבילי, ספרות זה בכלל תחום ערכי, תחום של תרבות, ואני יכולה כבר עכשיו לקפוץ, שאלתם, לקפוץ לשאלת תפקיד המול, ותפקיד המול הוא לא, נכון שיש לו את כובע איש העסקים, ללא כל ספק, הוא חייב אותו, והוא שם, הוא צריך להיות שם מההתחלה, אבל המול הוא בעצם אדם שיש לו איזושהי חותמת ערכית, אני לא רוצה להגיד את המילה חינוכית, כי זה לא, כי הוא לא, הוא לא שליח של משרד החינוך או משהו, אבל הוא צריך לחשוב על הילדים שלו, ועל החברה שלו, ועל החברה שאנחנו חיים בה, וכן, חלק מהתפקיד שלו, אני חושבת, זה לגרום לחברה להיות בעלת נכסים תרבותיים וערכיים חשובים, שעושים אותה טוב, שמעשירים אותה. וכדבר כזה, אנחנו לא יכולים לזלזל בפנים הלא מסחריים של ספרים. זאת אומרת, אי אפשר...
יונתן, נדב, חיליק, יש לך, אתה רוצה?
זה לא עומד בסתירה.
אוקיי.
ברגע שצורכים משהו, מוצר צריכה, גם החזה נידח של ז'אן אונסקו, שאנשים קונים כרטיסים בשביל לראות אותו לפני שידעו מיהו, היה מוצר צריכה. זה שיש למול גם תפקיד תרבותי, ושהמול נקרא, זה, אתה יודע, בכל קורס למולות מלמדים על המתח בין המסחרי לתרבותי, הכל קיים, זה חי ביחד. זה חי ביחד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הרשתות והחנויות. אותי, אין לי בעיה שיש חנויות בקניונים. יש לי בעיה עם זה שיש קניונים בעולם. אני לא סובל את צורת החיים הזאת. אני מעדיף שהחיים יתנהלו ברחובות, ברחובות מסחריים, מהסוג שתל אביב מצטיינת בהם, ולכן היא עיר כל כך מוצלחת. אני מעדיף שכל הקניונים פשוט, עם הזמן, יפסיקו למשוך אנשים, יתפוררו ויהיו לאפר. אבל כל זמן שיש קניונים ויש הרבה אנשים ואנחנו רוצים להביא...
אבל ברגע שחנות הספרים נכנסת לקניון, אז אנחנו רואים את כל הדבר הנוראי.
צורת התרבות שלך להרבה אנשים, מה לעשות? חלק מהם נמצאים בקניונים, ומי יודע מה? אולי חלקים מהם נכנסים לחנויות האלה בקניונים וקונים ספרים.
אבל אתה חייב להודות שזה לא אוף רקורד, אוף טופיק, אבל דיזנגוף סנטר זה קניון מאוד מוצלח.
הוא יוצא דופן.
אז אני אגיד לך, בקיץ...
הוא יוצא מן הכלל המעיד על הכלל.
נכון, אבל בקיץ, ביולי-אוגוסט, שחם דווקא במדינה הזאת, שיש לך 40 מעלות, אתה נכנס לקניון.
עם מתח הרווחים שיש לך מספרים, חנות ספרים לא יכולה להיות בתוך קניון. כמו שדובי אמר.
תגידי את זה שוב, אני לא שומעת.
אני אומרת, עם מתח הרווחים שיש לך מספרים, שזה בגדול, פלוס מינוס, איך שאתה לא מסובב את זה, מגיע בסוף לעשרה שקלים, כשיש לך את כל המתווכים בדרך, לספר, חנויות ספרים לא יכולות להיות בקניונים.
אז יכול להיות.
כן, בדיוק, בגלל ההוצאות הגבוהות, זה לא מתאים.
את אומרת בעצם שחנויות הספרים, נגיד, של הרשתות שנמצאות בקניונים, הן לא רווחיות?
בוא נגיד, הן צריכות לנקוט את כל הצעדים המאוד מאוד אגרסיביים האלה, בגלל שהם שם, וכמו שדובי בדיוק אמר, יש להן תקורות מטורפות שלא הגיוניות ביחס למוצר שהן מוכרות.
בוא נגיד קודם כל שהן לא בדיוק חנויות ספרים.
זה
אחד הרשונות הגדולים.
זה
מכוח
המסיבות.
אתה לא יודע פה מה
ביצה
ומה
התרנגולת. אני בכל זאת לא מסכים עם שירה. יש משהו מתנסה בזה. אני לא אוהב איזה שאנחנו אלה שמחליטים מהי התרבות. אני מתמודד כרגע עם איזו תופעה שגם שהיא מאוד קשורה לקורונה, שנה שעברה אני רואה בדיגיטלי כמעט 60% עלייה מאוד מאוד גדולה בספרות לא רוצה להגיד פונוגרפית, למרות שכשקראתי את החומרים, זה סופר פונוגרפית.
אירוטית.
אירוטית והרבה יותר מזה, בסדר? לא יודע, אני עוד מדור זה מטורף מה שהולך שם, ואתה רואה את העלייה שם המאוד מאוד חדה, איך מתמודדים עם הדבר הזה. האם אתה צריך לספק את השוק, לא לספק את השוק? מי אנחנו
שם? זה לא מה שאני אומר, אבל אני לא אומרת שאנחנו מחליטים מה התרבות, וגם אני גם לא חושבת שאני מידע על איזשהו תפקיד מול אבסולוטי, לא, ככה אני רואה את זה, וכל מול, אתה יודע, מחליט
אדובי, אתה חושב שתפקיד המול השתנה בשנה האחרונה?
אני חושב שלא. אני ראיתי את זה גם לפני 20 שנה ו-30 שנה, כשזלזלו ברמי אורן לכאורה, אז אני אמרתי, אם אנשים צורכים אותו, וזה חוויה תרבותית שלהם, אז זה סבבה לקרוא את רמי אורן או לקרוא את מאיר שלף. זה מבחינתי, אין לזה שום...
אבל בוא נדבר על התופעה הזאת, של אפרופו התפקיד של המול, של זה שאנשים היום צריכים לשלם כסף כדי להוציא את הספר שלהם. אצלך גם אני חושבת, חיליק, גם במאגנס, גם בידיעות ספרים.
אנחנו לא מתאבדים.
אצלכם לא. יפה. אז בוא נדבר על הדבר הזה, כי זה לא היה ככה פעם.
אבל זה כן היה ככה פעם.
תמיד זה היה ככה, אתה חושב?
השאלה זה רק עמידה.
בהוצאות הגדולות זה לא היה ככה.
בואו נתחיל. היה ולא היה. ההוצאות הגדולות, זה מה שמעיד על מצבן של ההוצאות הגדולות. הרי ברור לגמרי, השאלה תמיד, מול זה עניין עתיר סיכונים. ככל שהשוק נהיה בעייתי, הסיכונים שאתה יכול איתו, לא רק שאתה רוצה איתו, הסיכונים שאתה יכול איתו, הם פשוט עולים.
אוקיי.
ככל שהם עולים, אתה מחשב את צעדיך בהתאמה. אתה לא תיקח ספר שבעליל, כן? לצורך העניין, במקרה שלי, מחקר בספרות עברית, שתוחלת המחירות שלו, נניח, נעה בין 150 ל-300 עותק, כן? אין התכנות כלכלית להוציא את הדבר הזה ללא תמיכה משמעותית. זה נכון גם לגבי מול מסחרי, ונניח שמישהו רוצה לבוא אל דובי, ויש לו ספר עיון מצוין, נניח לא בחקר הספרות העברית, נניח בהיסטוריה כללית שיש לה, שזה תחום שיותר פופולרי, ונניח שזה ספר של סופר לא ידוע, אז אם פעם הוא היה אומר, יש לי בשנה כך וכך שאני לוקח עליהם סיכונים, מה שנקרא סופרי ביקורים, היום הדבר הזה יצטמצם מאוד.
אבל מה התפקיד של המול? הרי המול חלק מהתפקיד שלו זה לקטורה, להגיד אני רוצה...
אנחנו לוקחים הרבה מאוד סיכונים. רוצים עכשיו ספר של דוקטור שמואל אבינרי על ביאליק, שכמו שהוא אומר, אולי ימכור 150 או 300 עותקים, אבל ראינו זה בתור שליחות. אוקיי, אנחנו כן לוקחים הרבה מאוד סיכונים. אני אגיד שאין ספר שיוצא, זה לא משנה אם ממומן או לא ממומן, שלא עובר לקטורה, והיינו מוצאים אותו בכל מקרה. אולי בימים שהמחירות היו הרבה יותר גדולות, אז היינו מוצאים את זה בלי מימון.
כן.
היום אנחנו יותר מדויקים.
זאת אומרת שאם מישהו מגיע עם כיס מאוד עמוק,
זה לא עוזר.
זה לא יעזור.
זה לא יעזור, ויש לי הרבה דוגמאות, זה לא יעזור. ויש מקומות, רק אתמול, מישהו שיציא הרבה מאוד כסף ודחינו, כתב יד המערכת אמרה, זה לא ספר שראו שייצא תחת השם שלנו.
אחוז הסירובים שלנו על מימון של 100% הוא למעלה מ-50% סירובים.
על 100% מהמימון.
אני אספר לכם סיפור.
זאת אומרת, אין סיכון בכלל מבחינתכם.
אספר לכם סיפור קטן מהתקופה לפני שנכנסתי להוצאת מגנס. הייתי בין היתר הבעלים של הוצאה קטנה, עולם חדש, שזו הוצאה במימון.
נכון.
מה שנקרא Vanity Publishing. אבל זו הייתה הוצאה סלקטיבית. למה זו הייתה הוצאה סלקטיבית? כי אם לא תהיה סלקטיבית, לא יכניסו אותך לחנויות הספרים. למשל, כי אם לא תהיה סלקטיבי, לא יבואו לך אנשים טובים. אצטרה, אצטרה, אצטרה. עכשיו, אלמלא היינו סלקטיביים בעולם חדש, הייתי יושב כל היום וסופר כסף. כל היום.
יש הוצאה כזו שנקרא ספרי ניב, שהמחזורים שלה, לפי מה שאני, אני לא רוצה כאן להגיד אותם בשידור שהתברר לי, מאות ספרים שהכל ממומן, הם מוצאים ועושים.
אבל פה דווקא אנחנו כן מסכימים שאנחנו לא נמצאים בתעשייה הזאת בשביל, אתה יודע, בשביל, מישהו אמר לי, למה את בביזנס הזה? כאילו, זה לא בשביל הכסף.
בתחביב הזה,
כן. אתה לא עושה את זה קודם כל בשביל הכסף, אתה כן מרוויח, אתה מרוויח מזה, ממה שאתה עושה. אבל שוב פעם, אני חושבת שהיום הדבר הזה השתנה מאוד. אתה כן רואה שהוצאות הספרים לוקחות כסף על, על, על הוצאה של ספרים.
את רואה בזה טעם לפגם? למשל, את אמרת שאת לא עושה את זה.
אני חושבת שאי אפשר לבודד את זה מהתמונה הגלובלית. אתה לא יכול להסתכל רק על זה ולהגיד זה לא בסדר. אני, כמי שנמצאת באותו צד של המתרס, יכולה להבין את זה. אני, כל מה שנאמר פה נכון, הכל נכון. אתה לא יכול, יש לך סיכון, הדבר לא ימחר, אז מה אתה רוצה? אבל מצד שני, זאת בעיה גדולה. אני עדיין לא מסוגלת לעשות את זה. אולי אני לא בוגרת מספיק, אולי אני לא בשלה מספיק בתוך המולות בשביל לחצות את הקו האדום הזה ולהגיד, אני לא לוקחת כסף.
אז זה כן קו אדום, זה לא
שאלה. אבל למה זה קו אדום? בואו ניתן לכם דילמה. בא אליי מישהו לפני שבוע מאיזה עמותה שרוצה להוציא עוד ספר על מלחמת יום הכיפורים. אוקיי? וזה ספר חשוב, כי חשוב שהוא יהיה על הרשת וחשוב שהוא יהיה במחקר בעתיד. זה ספר שלא ימכור, אוקיי? Okay. עכשיו, אני, השליחות שלי להוציא את הספר הזה, אני לא רוצה להסתכן, אבל אני אמרתי, תשלם לי את מה שזה עולה, לא יותר מדי, אני לא הולך להרוויח, אני חושב שזה ספר שהוא חשוב להיסטוריה של כולנו. מה לא לגיטימי בדבר
כזה? אני לא חושב שזה לא לגיטימי.
אני אגיד לך רגע מה הבעיה. הבעיה היא שאנחנו מדברים עכשיו על כל מיני דברים, אבל יש עניין מאוד מאוד צר שחיליק הזכיר אותו, שהוא ספרות הביקורים, ספרות מקור ביקורים. וסופר היום שרוצה להוציא את ספר, סופרת שרוצה להוציא את ספר הביקורים שלה, ואין לה את ה... כמה עשרות אלפי שקלים שצריך.
40 אלף שקל, הבנתי.
40 אלף שקל.
אתמול הוצאנו ספר ביקורים, אני לא זוכר כרגע את השם, לא שילם שום דבר. זה לא היה.
נכון.
אין ספרי ביקורים שמשלמים כסף אצלנו. אוקיי, זו לא הממומן.
אבל 40 אלף שקל זה הסכום ש...
אין לי מושג, אנחנו לא מבקשים כסף על סופר.
מאיה, הסכום הזה הוא לא לעניין, אני אגיד לך למה. בגלל שהעלויות של הוצאת ספר, אני לא מדבר עכשיו על התמיכה הנדרשת, העלויות של הוצאת ספר נגזרות מהנפח שלו, נגזרות מ... איכות העריכה הנדרשת וגורמים כאלה. Okay. זה, זה, זה לא אחראי לזרוק מספרים סתם.
Okay.
אבל לעצם העניין של סופרי ביקורים, כן, אל תשכחו, בסופו של דבר, שירה אולי לא לוקחת, בעיקר שירה מוציאה, עד כמה שאני זוכר, ספרות מתורגמת, תקני אותי אם אני טועה.
לא, לא רק זה, גם המשאבים שלי מבחינת, מבחינת אופרציה מוגבלים. זאת אומרת, אני לא איזו הוצאה גדולה תעשייתית שהדברים עוברים. ברור. אני משקיעה הכל, זאת אומרת, זו הוצאה קטנה שהכל סלקטיבי, שהכל מאוד מוקפד.
ושהמול עושה הכל לא, לבד כולל פאנלים, אני יודע.
שאם משלמים לי על ספר, זה לא... סליחה?
ושהמול עושה הכל לבד כולל פאנלים. כן.
זאת אומרת, אני... אם אני אתחיל, למה זה קו אדום, דובי? כי אם אני אתחיל לקחת ספרים שמשלמים לי עליהם, אז אני קצת לא בחרתי בהם. אם בחרתי בהם וגם מכריחים אותי לשלם לי עליו, אז אתה יודע, זה משהו אחר, אבל בדרך כלל זה לא עובד ככה. בטח לא עם סופרי ביקורים, ואני גם, שוב, לא מוציאה ספרים מהסוג הזה שדיברת עליהם. אני כן מחפשת את, את הספרות, את הספרותי, את, ה, את הספרה המאוד מסוימת הזאת, שבה, דרך אגב, קוראים הדברים המעניינים, שזה ה... ה-literary sphere, כן? הספירה הספרותית.
אבל גם אתם לא תמיד נתמכים רק על ידי רכישת הספרים שלכם.
נכון, בשום אופן, מה פתאום?
אתם מנסים לעשות משהו אחר, אתם הולכים לקרנות ולתמיכות אחרות.
אם אתה מרוויח 10 שקלים לספר, זה לא הכסף שלך, אתה כל הזמן צריך למצוא הכנסות. אתה מביא מתמיכות, אתה מגיש בבקשות תמיכה, אתה מביא מחול, אתה כל הזמן צריך למצוא, אתה מוציא איזה כמה ספרים מסחריים כדי שיממנו לך את הספרים הלא מסחריים.
אז בוא נדבר על התמיכה של המדינה, כי נגיד היה את העניין הזה של הקורונה, אנחנו עדיין בתוך זה בהרבה בחינות, עוד לא לגמרי יצאנו. אני רואה שהמדינה מתעסקת עם התיאטראות ועם המחול, ויש תקציבים וקולנוע וזה, הם כשמתעסקים עם הדבר הזה, ספרות זה הכל עסקים פרטיים.
סליחה,
לא נכון. כל השנים אנחנו האישה עמוקה. הספרות זאת האישה עמוקה של התרבות הישראלית, חד משמעית. אני באמת, אני נוהג על עצמי לומר צער עולמי כעולם הספרים, ואני כבר בן 65, וכל חיי בספרים. מגיל 8 אני בשבוע הספר עומד ומוכר בכיכר מלכי ישראל שעוד הייתה עם אבא שלי. אף פעם המדינה לא שמה כסף, עבור, הדבר היחיד זה באמת שעשה זה לטובתנו, זה היה חוק הספרים,
שלצערי בוטל
בנף יד על ידי מירי רגב, שלדיראון עולם זה ייזכר לה. אבל מבחינה, וחילי טרופר באמת, חברי הטוב, בן אדם מוערך, אני באמת חשבתי ששם היה איזה שינוי, אבל גם הוא נכנס לאיזה סד שלא הצליח לחצות אותו. עולם הספרים מעולם לא ממומן, לא נעזרנו במדינה, לא נתמכנו על ידי המדינה, ולא קיבלנו כסף.
ויכול להיות...
עדיין, בואו, אבל בכל זאת, עם כוכבית, למה שדובי אמר, והוא צודק, אני גם כן אדבר מפוזת האישה העמוקה, תסלחו לי על הביטוי הזה, אבל בפוזה של... יש, עדיין, נשארו כמה צינורות שכולנו נעזרים בהם, למשל מרכז הספר והספריות, בתחומים מסוימים ובדברים מסוימים, כולל ספרי ביקורים.
מאוד מצומצם. מאוד מוגבל ומאוד מצומצם.
סליחה, שנייה.
ובוא נדבר על זה שהכספים לא מגיעים. שפשוט, סליחה, אנחנו לא יכולים לשלם לכם.
המאזינים לתוכנית.
לא קיבלנו עדיין את התקציב. אין תקציב.
המאזינים לא יודעים על מה אנחנו מדברים. בואו נספר להם.
ספר.
יש תמיכות מסוימות שבאות ממשרד התרבות, דרך מרכז הספר, דרך קרן רבינוביץ'. יש מועצת הפיס לתרבות ואומנות, זה כמובן לא המדינה, אבל זה בהנחה שהפיס הוא לא המדינה. ו יש אלמנטים נוספים. כשאני אומר למשל שמגנס דורשת תמיכות, אני רוצה להבהיר משהו. אין כמעט ספר שבו מגנס לא משתתפת בין שליש לחצי, מכספיה, ותמיכות אנחנו בדרך כלל, כל התמיכות האלה מגויסות מקרנות ציבוריות, לא מכיסם הפרטי של מחברים. אני רק רוצה להבהיר את הנקודה הזאת.
מאיה, אם המדינה הייתה רוצה לעזור, להזביא לשוק הספרים והזביא להוצאות הפרטיות, אני מדברת לך, אם הייתה רוצה לעזור לאזרחיה ולתרבות העברית ולשפה העברית ולמה שאנחנו בונים כאן, כן, לתודעה שלנו, אז היא הייתה מכריחה את הספריות לקנות את הספרים דרך ישירות מההוצאות. מכריחה כל ספר שיוצא, עכשיו תקנו אותם מההוצאות ישירות, ולא. הייתה מכריחה את, את הספריות, למשל, לשלם תמלוגים לסופרים, או על כל השאלה לשלם, לא לקבל ספר ב-50% הנחה, ולהשאיל אותו למיליון קוראים, אלא על כל השאלה לתת תמלוג של 0.0 משהו. זאת אומרת, היא הייתה יכולה לעשות הרבה דברים מסביב, עם המוסדות שלה, בשביל לעזור לאזרחים לקבל את המיטב מתוך מה שאנחנו עושים.
יש את זה על חוסר אמון של הציבור גם בספרות. אנחנו מסתכלים על התיאטראות, אנחנו מסתכלים על האצטדיונים, על הופעות ודברים כאלה, יכולים לבוא ולהגיד, טוב, יש את האמרה הידועה, לתיאטראות מגיעים יותר ישראלים מדי שנה, מאשר לאצטדיוני הכדורגל. הציבור הישראלי רוצה תיאטראות פתוחים, הציבור הישראלי רוצה הופעות.
נותנים להם אבל הנחות, ועדי עובדים, דוחפים אותם לתיאטראות.
שנדבר על הרפרטואר של התיאטראות האלה שמביאות את ועדי העובדים, אני מציע שנעסוק בספרים שלנו
נכון,
עכשיו.
נכון.
אבל יש איזה, אולי, מה שאני רוצה להגיד זה שאולי יש איזשהו משבר אמון בין הקורא הישראלי להוצאות. לא קונים כל כך ספרים, לא קונים
לא
כל כך ספרי מקור, לא
אתה
קוראים.
מסכים? זה דובי אייפנוולד. אתה מסכים?
אנחנו נסתכל על רבי המכר.
יש לנו מתחרים, המסכים הם מתחרים רציניים שלנו. בואו, אי אפשר להתעלם מזה. הנטפליקס, הסדרות הן ברמה ובאיכות מאוד גבוהה, איכות ספרותית, אנשים שהיו יש לי אישה שהייתה קוראת בלי סוף ספרים, היום היא נכנסת למיטה בערב עם האייפון, זה לא משנה, כל האינפורמציה מגיעה לדרך האייפון, היא לא מדברת בטלפון, הרי כל האינפורמציה, כולנו יודעים זמן הבזבוז שהולך על האייפון, זה היה על חשבון ספרים.
מילת המפתח היא זמן.
כן.
זה בעיה? זה מאבק על זמן.
אבל זאת בעיה שהיא פתרון.
נכון.
כי הפתרון הוא, ברגע שאתה מבין שהעולם עובר דיגיטציה, ושאנחנו עוברים לעידן חדש, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו. זה כל הסיפור. אנחנו כבר לא יכולים לחשוב בהיגיון של לפני 50 שנה.
אז אנחנו מתאימים את עצמנו. כל הנושא של הספרים הדיגיטליים, זה התאמה, זה שוק נכון? משני שהוא גדל מאוד.
בואו נספר, נספר למאזינים, מה האחוז של הספרים הזה, של שוק הספרים הדיגיטליים בישראל, שהוא דומה מאוד לאירופה, נוציא את ארצות הברית מהמשוואה.
אוקיי.
כן, זה לא תפס פה.
לא שזה לא תפס.
נו.
זה לא תפס בצדק.
אה, למה?
כי הטכנולוגיה הגוטנברגית עדיפה על הטכנולוגיה הדיגיטלית. מה אתם לא מבינים? זה פשוט יותר קרי. כל הסיפורים האלה, כל הסיפורים האלה.
סליחה, זה כנראה עולם אחר ביני לבין חיליק, ואני חולק עליו
לחלוטין. אוקיי, רגע, אז בוא נשמע אותו ואז תענה.
אני קצת יותר יודע מעברית.
שאתם, שזה
שייך
לכם.
שייך לידיעות
אחרונות.
אני קצת יודע יותר את הפרטים בעברית. קודם כל, הנוער, זה עבר שינוי מאוד מאוד משמעותי. שנה שעברה ספרי נוער וילדים, שילדים התחילו לקרוא במסכים ספרים, בזמן הסגרים, וכשנוער מתחיל לקרוא, אז הוא מתרגל, כי זה בסופו של חוויה כמו גוטנברג. אני אוהב לקרוא ספר בפרינט, כי זה החוויה שלי. אוקיי, זה הנוער, אם הוא יתחיל לקרוא, זה יכול להיות שינוי שלאורך שנים, יכול להיות שינוי מאוד משמעותי. המהפכה הדיגיטלית שמדברת עליה, קרתה אולי שנה שעברה של נוער שיתחיל לקרוא.
בקורונה, בעצם קורונה.
בוא נדבר נתונים. מה אחוז המחירות של ספרים אלקטרונים בישראל מתוך המחזור הכללי?
עולים כל הזמן.
אני מעריך שבשנה האחרונה, משהו כמו 9-10%.
ובשנה שלפניה זה לא הגיע אפילו ל5%.
נכון.
נכון.
זה שינוי משמעותי.
שינוי משמעותי. זה בעלייה כל הזמן. זה גם לפני הקורונה היה במסלול של עלייה קטנה, קטנה, צעד אחרי צעד. אינני יודע אם בתקופת החיים שלי אנחנו נראה את ספרי הדפוס נעלמים. אני מאמין שלא. תדעו לכם אגב, אחרי הופעת הטכנולוגיה הגוטנברגית, היה ענף ספרים שאולי שכחנו, זה היה ספרים בכתבי יד. אלה שאנחנו מכירים, אתם זוכרים, משם הוורד, הסקריפטוריום שמצא, הענף הזה המשיך להתקיים 300 שנה אחרי שענף הדפוס הגוטנברגי כבש את העולם, כענף מסחרי.
ייקח לנו 300 שנה להגיע.
לא, היום הדברים רצים הרבה יותר מהר.
ספר לא ימות, זה לא משנה.
בסך הכל אני טוען, לא בטוח שאחד יבוא בהכרח ויחסל את השני לחלוטין.
לא, ממש לא, אבל זה יהיה זה ליד זה, ואולי זה יגדיל את הקהל, כי היום הנוער שלא קורא את הפרינט, לא קורא מודפס וקורא דיגיטלי, זה אולי רק הגדיל את נפח השוק.
זה לא רק זה, רואים את זה גם על תקליטים. גם התקליטים לא מתו, אלא להפך, עכשיו יש איזה תנועה...
נכון, רטרו. נכון.
בהחלט זה יכול לקרות.
זה מין דיאלקטיקה כזאת.
אנחנו תוכנית, תוכנית מיוחדת, שבה אנחנו מארחים שלושה מולים כדי להבין איפה עומדת המולות הישראלית, האם הכל עבוד. נשמע שלא. אני יוצא מכאן מלא אופטימיות, כמו שאני
כמו אוהב. כמו שאתה מאיה, אוהב, כן.
בדיוק, בדיוק. אנחנו רוצים לדבר קצת על תוכניות לעתיד, לעתיד הקרוב ולעתיד הרחוק. אנחנו היינו בתחושה שאנחנו הולכים לקראת סגירת הוצאות, לקראת צמצום הספרים היוצאים. אולי אתם מרוצים מזה שנאלצתם להוציא פחות ספרים בשנה החולפת, וזה חיובי. מה הולך לקרות בחודשים הקרובים? מה הולך לקרות בשנים הקרובות?
שירה, תוכניות עתידיות.
כן, אז קודם כל, כן, אני חושבת שכולנו פה הסכמנו שאנחנו לא... שיש בשביל מה להוציא ספרים, ויש קוראים, ואנחנו מאמינים בהם, והם קיימים, אחרת לא היה לו מה לעשות פה, אבל מה שרציתי להגיד זה שהתאחדות המולים, כן, צריך לדעת שזה לא איזושהי עמותה, או איזושהי, זה איזשהו גוף עסקי,
חברה,
בדיוק, זו חברה שחברים בה כמה מולים גדולים, ולא שהמולים הקטנים לא יכולים להיות חברים בה, אנחנו תמיד מוזמנים לשם, אבל בעצם מדובר על שחקנים שהם טייקונים בשבילנו, ולכן החוקים שחלים עליהם לא יכולים לחול עלינו, זה פשוט לא הוגן, אנחנו לא עומדים בסטנדרטים האלה, אז אין לנו אינטרס כל כך להיות שותפים לזה. עכשיו, כשהם באו והציעו לנו לעשות שבוע ספר במקום אחר, כי אי אפשר לעשות אותו השנה בכיכר מלכי ישראל או בכיכר רבין, מדברים על לעשות אותו אולי בסרונה, מדברים שם על שלושה מתחמים, ושכמובן שבמתחם המרכזי יהיו חברי ההתאחדות, ולהוצאות הקטנות והספרותיות יותר אין כל כך מה לחפש שם. ולכן אנחנו החלטנו, גם כחלק מהקולקטיב הספרותי שהקמנו בשנת הקורונה, כן, מין התאחדות כזאת או שיתוף פעולה בין ההוצאות הקטנות. אז אנחנו החלטנו שאנחנו נעשה שבוע ספר בשכונת שפירה, בקפה שפירה. כן, יש שם רחבה מאוד גדולה.
רלבג 15.
כן, בדיוק.
מי זה אנחנו? אתם ההוצאה שלכם?
כן, ההוצאה שלי ועוד כמה הוצאות קטנות. עצמאיות,
החברות בקולקטיב הספרותי,
הרבה מאיתנו, כן, אנחנו נעשה שם, ומי ששומע אותה, אנחנו מזמינים אתכם גם לבוא לפתוח שם דוכנים, זה דוכנים עצמאיים, אנחנו לא משלמים שם על איזשהו גוף גדול, כמה אלפי שקלים שאחר כך צריך לחסות תוך כמה ימי מחירות, לא, זה פתוח.
באיזה תאריכים
זה יהיה? זה יהיה באותם תאריכים של שבוע הספר של התאחדות המולים, שזה בין 9-19 ביוני.
אוקיי, בקרוב.
אנחנו, בדיוק, אתם תראו פרסומים בפייסבוק, אצל ההוצאות העצמאיות, ואולי בעוד מקומות, על הפרטים, כן.
דובי אייכנוולד,
ידיעות ספרים.
לא יודעים אם יש שבוע ספר, אבל אולי יש לכם תוכניות אחרות.
קודם כל, אני אמרתי שאני אופטימי, וחלק מאופטימיות הזו שאנחנו מוצאים לשבוע הספר הקרוב 40 ספרים. תוך כדי זה הסתכלתי בתוכניות העבודה, ראיתי שניים, שלושה ספרי מקור, שאף אחד מהם כמובן לא ממומן, סופרים ראשונים, קולות חדשים, שאני מאוד מקווה שהשוק ישפוט אותם לטובה ויצליחו, you never know. אנחנו די עובדים בפול ווליום בכל הכיוונים, מאמינים שהשוק יחזור לעצמו, מאמינים שהחנויות נפתחו, ועם ישראל שנמצא בארץ בקיץ, ולא נוסע לחול, אז יקרא יותר ספרים. לא יודע, אצלנו יש איזו תחושה שאנחנו...
כן, אופטימית?
אני שוב פעם, יכול להיות שאני אופטימי בלתי נלאה, כמו כן. שאתה
לסייר אומר. כן, יום אופטימי כזה היום.
אבל אנחנו בכל הכיוונים...
אבל העניין הזה של הקורונה, שבשנה הזאת שלא הוצאתם ספרים, לא גרם לך להגיד, אוקיי, רגע, בוא נוציא קצת פחות. כלומר, אתה אומר עכשיו 40 ספרים, למה?
זה נכון, זאת שאלה, אבל זה היה צריך להתחיל בתחילת התוכנית, מה המודל וכו'. ואמרתי, דילמת האסיר, אם כל המולים היו מחליטים שלא מוצאים השנה, וכולנו היינו מקצצים מאוד, אז זה היה יותר טוב ועדיף לשוק. לצערי, אנחנו נמצאים בשוק חופשי ותחרותי.
אני לא כך מבינה בעסקים, אז אני רק רוצה לשאול, אם אתה מוציא נגיד רק 20 ספרים, והוצאה מתחרה זמורה, כנרת, מוציאה 40, אתה מפסיד מזה באיזשהו אופן?
במובן מסוים, אם יש שטח מטר למדף...
מי מכסה את שולחנות התצוגה, זו השאלה. מי מכסה את
שולחנות התצוגה, ואם אני אוציא 20 ו-40, אז הוא יקבל שני שלוש.
אולי צריך מול אחד גדול אמיץ, שיגיד, אני לא מוכן יותר.
סליחה, זה דובר כבר בחוק הסופרים. חוק הסופרים היה אמור להסדיר את זה,
והוא הסדיר את זה.
והוא הסדיר את זה. בסוף השנה השנייה שלו היה ברור שהוא מצליח, ולכן היה חשוב למי שהתנגד לו לגרום לביטול שלו.
נכון.
אנחנו לא יודעים את הסיבות המדויקות,
למה זה קרה. אנחנו לא יודעים את הסיבות המדויקות.
אנחנו יודעים שאנחנו כל הזמן אומרים, לצערנו, אבל, לצערנו, אבל אם כל הזמן מצטערים שאנחנו עושים צעדים שקורטים את הענף שלנו.
אוקיי, רגע, האם אפשר לעשות את החוק הזה עוד פעם?
בוודאי שאפשר. מה השאלה? צריך רק לרצות, צריך שגורמים פוליטיים רבי עוצמה ירצו. בזמנו היה יושב ראש המועצה הכלכלית יוג'ין קנדל, שאוזנו של ראש הממשלה נתניהו הייתה קרויה לו, הייתה פה שרת תרבות לבנת.
לימור לבנת שהבינה את הנושא.
היא יחד עם קנדל דחפו, ברגע שהיה עוצמה פוליטית שדחפה מאחורי זה, זה התקבל, וברגע שהעוצמה הזו הוסרה ולמישהו לא התחשק להתעסק בזה, אז הכוחות שהם נגד זה
נצחו. אבל האומץ
צריך להיות בפירוק הבעלות הצולבת. בוא נתחיל משם.
הרי ברור לגמרי, יש פה דואופול, ויש פה בעלויות צולבות, יש פה בעיות מהותיות שבזמנו, בגלל שהממונה לגבלים עסקיים לא רוצה להתעסק בזה ולא ראה בזה בעיה, אז הם יישארו בעינם. עכשיו רק שנייה, שאלתם?
בבקשה.
כן. קודם כל נתקן את שירה. ביטוח אוטומולים לא חייבים חברים כמה טייקונים. יש בה עשרות חברים, למעשה למעלה מ-40 של הוצאות גדולות, קטנות ובינוניות. חלק מהבעיות שאת ציינת.
זבם ומודן וזה, וידיעות מול לוקוס הטייקון, מול בעל
דירה אחת. בסדר, אבל, לא, אבל זה לא, העולם לא מורכב רק מלוקוס וידיעות. יש באמצע משהו.
כן.
נתחיל בזה.
זה נכון.
עכשיו, כל מי שרוצה עצמאי לפעול בדרך עצמאית, ונכון, יש מכשלות בעניין הזה, ויש הרבה בעיות בהתאחדות המולים שנוגעות לבעיות ניגוד אינטרסים ואחרות, שלא לא נדבר עליהן כאן, אבל אני אחזור בבקשה למה שאתם אמרתם. להוצאת מגנס הרבעון הראשון של שנת 2021 היה הרבעון הכי טוב ever כנראה. בין השאר זה נבע משכל מיני ספרים שדחינו את הוצאתם לשוק בגלל שנת הקורונה יצאו יחסית במספר גדול, יחסית למגנס, והייתה לזה השפעה מסחרית. אנחנו נחזור לפעילות סדירה, אנחנו על פי הניסיון המצטבר מהחודשים האחרונים רואים שמי שהתנסה בקניות באתר, חלק גדול מהם למד את היתרונות בזה ויישאר עם זה. המשמעות של זה, שהאתר שלנו למשל, אבל לא משנה, זה גם על אתרים אחרים שצמחו בעת הקורונה, חלק מהצמיחה הזו יישאר. It's here to stay, כמו שאומרים. ואני מאמין בעתיד של הספר, כל זמן שזה נסע מרכזי של ידע ותרבות, כל זמן שצריך מינימום של תיווך בצורת סלקציה וטיפול מקצועי, אנחנו פה כדי להישאר.
טוב, אני שמחה לנימה האופטימית הזאת שבה אנחנו מסיימים, כמו שיובל אוהב, כי זה מאוד חשוב לאופטימיות. אני רוצה מאוד להודות לכם שבאתם, זה באמת היה מאוד מרגש ומשמח, וגם מלמד שירה חפר, מול הוצאת לוקוס, יונתן נדב, מנכ"ל הוצאת מגנס, דוב אייכנוול, מנכ"ל ומול הוצאת ידיעות ספרים, אלף תודות שבאתם. אני מאחלת לכולנו דבר אופטימי שכזה, שנה טובה הרבה יותר.
שנה שימשיכו לקרוא הרבה ספרים.
אינשאללה.
לא חשוב של מי, העיקר שיקראו.
אינשאללה.
יאללה, מאסטרו, מוזיקה.
תודה רבה לצביקה בשבקין, תודה לתמר בנימין, המפיקה שלנו. להתראות מחר.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.